הכל חי אונליין 93fm.co.il.
הערב במסעדה בכניסה לגבעת זאב בירושלים, אדם חרדי בשנות ה-40 לחייו נפצע באורח קשה. המחבל נתפס על ידי אזרחים שהיו במקום. בשעה זו נערך מצוד אחר מחבל נוסף שייתכן שנמצא במקום. שמו של הפצוע לתפילה הוא מנחם מנדל, בן חנה יהודית לרפואה שלמה. הפיגוע אירע בתחנת דלק, במסעדה בתחנת דלק בכניסה לגבעת זאב בירושלים, בסמוך לצומת גבעונים. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן טוען כי הוא מעוניין לסיים את הסכסוך עם חמאס. לטענתו הציע לארגון לחתום על פיוס במסגרתו יערכו בחירות לנשיאות. תוקם ממשלת אחדות בתוך 3 חודשים, אך לטענתו חמאס לא מגיב. בארגון הטרור חמאס מאשרים הערב לראשונה כי מנהרת תקיפה של הארגון בעזה קרסה ולוחמים נלכדו בה. בהודעה שפרסם חמאס נאמר כי עבד הקשר עם חוליית לוחמים מיחידת המנהרות והחיפושים אחריהם נמשכים. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי 7 מחבלים נהרגו ו8 מוגדרים כנעדרים. ראש הממשלה נתניהו אומר כי מאז מבצע צוק איתן חמאס ניזהר ולא יורה רקטות לעבר ישראל ואף פועל נגד מי שיורה. במסיבת עיתונאים באתונאים ראש ממשלת יוון ציפרס הוסיף ראש הממשלה כי חמאס יודע שכל פגיעה בישראל תגרור תגובה קשה מאוד. ראש הממשלה התייחס גם ליחסי ישראל-טורקיה ואמר כי הדבר לא תלוי בישראל. אנו מנסים לנרמל את היחסים ואני יודע אם נצליח לקבל שינוי, אם נצליח לקבל כל שינוי יהיה לטובה, כך אומר ראש הממשלה. ראש אגף המבצעים במשטרה ניצב אהרון אקסול התייחס ערב לטענות כי 2 נערות זיהו את המחבל מתל אביב נשת מלחם באוטובוס בדרכו לצפון, אך במשטרה לא התייחסו לדיווח שהעבירו ואומר כי מדובר בסערה בחוס מים. היו דיות שהחשוד פה והחשוד שם ותחקור הבנות שהתקשרו באותו ערב לא היה משנה את ההחלטות האופרטיביות. האב הראשי לתל אביב יפו הגאון הרב ישראל מאיר לאו יעניק הערב ביחד עם נשיא ארצות הברית ברק אובמה, שגריר ישראל בארצות הברית רון דמר, יושב ראש אגודת יד ושם בארצות הברית, את עוד חסידי אומות העולם, לשני אמריקאים ולבני זוג פולנים, כי ההכרה בגבורתם ואומץ ליבם בכך שהצילו יהודים בתקופת השואה. הבחירות בארצות הברית. נשיא ארצות הברית ברק אובמה נפגש היום עם המתמודד הדמוקרטי לנשיאות ארצות הברית ברני סנדרס. בסיום הפגישה מר סנדרס כי השיחה הייתה חיובית. כתבנו שלמה ריזן מציין כי לפי שעה אובמה לא הביע תמיכה פומבית באף מועמד, אך נראה שיתמוך בהילרי קלינטון. מזכ"ל האו"ם באן קי מון מתייחס לביקורת שהופנתה כלפיו בישראל ואומר כי הוא דוחה את האשמות מצד ישראל כי הוא נותן רוח גבית לטרור. באן אמר כי הן הצדקה לטרור, אך הפלסטינים והישראלים חייבים להבין שהסטטוס קוו לא יחזיק מעמד. פריז דורשת מהאיחוד האירופי להטיל על איראן עיצומים חדשים בעקבות הניסוי בטילים בליסטיים שטהרן ערכה לאחרונה. עם זאת, גורמים באיחוד האירופי מכחישים שצרפת ביקשה להטיל סנקציות נוספות. האופוזיציה בסוריה לא החליטה עדיין אם תשלח נציג שלה לשיחות בז'נבה. היא הודיעה כי לא תוכל לקבל החלטה לפני ששליח האו"ם לסוריה יספק תשובות לשאלות שהופנו אליו, בעיקר בנושאים הומניטריים. האו"ם טוען כי משטרו של אסד עוצר 75% ממשלוחי הסיוע ההומניטרי המיועדים לאזרחים בסוריה. לקראת הכרה לילה אומרים ברשות המים כי יש להשאיר בלילה את ברז המים החמים מטפטף בכדי להימנע מקיפון בצנרת. עוד ממליצים להפעיל את דוד החשמל למשך כרבע שעה אחת לחמש שעות. התחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות הדאודורנט הנושם של קרליין. עם הנוסחה הייחודית המעניקה לך גם הגנה ורעננות לאורך כל היום וגם מאפשרת לאורך לנשום.
הלילה קרה חמורה ברוב אזורי הארץ, ביום חמישי יוסיף להיות קרה מהרגיל, בלילה עדיין קיים סיכוי לקרה, בשישי ובשבת תחול התחממות הדרגתית וביום ראשון ירד גשם קל.
תחזית מזג האוויר בחסות הדאודורנט הנושם של קרליין, עם הנוסחה הייחודית המעניקה לך גם הגנה ורעננות לאורך כל היום וגם מאפשרת לאורך לנשום.
מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידורי, תשוב ותשדר מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.
גליס
מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם בירושלים. אתכם ישראל גליס, ישראל בן צבי והרב משה גוגיס. סיפורי ירושלים. חזרנו מסיפורי ירושלים משבוע שעבר אל תוכנית חדשה, והפעם אנחנו נדבר על חקלאים ירושלמים, אלו שיצאו מירושלים והפכו להיות חקלאים. ובחלק המרכזי אנחנו נקדיש את התוכנית שלנו לרב חנוך פריימן, זכרונו לברכה, מייסד העיר ביתר, שהיום מלאו שנה לפטירתו אחרי שנים של מחלה. נדבר עם בני משפחתו, עם חברים, על דמותו נשמע מהם מי הוא היה ומה הוא היה. נשמע שירי חסידות של חסידות צביל, שהיה חסיד שלה, וגם אהב את החסידות הזאת, והיה קשור אליה בלב הנפש. ערב טוב, הרב משה גודיס.
לילה טוב, הרב גליס, לילה טוב לכולם. אתה בחרת עם נושא של חקלאות, ואני חושב שהשילוב שאתה הולך לעשות עם הרב פריימן, זה ממש מתאים.
נכון.
יש חקלאות של צמחים, יש חקלאות של דירות.
נכון.
אתה יודע, בן אדם לקח שממה, שכולם צחקו עליו, והפריעו לו, והיו הרבה שבכוונה עשו את זה, לעצור אותו.
זה הייתה תקופה של הנפילה של אמנואל.
כן, אבל הוא היה נראה כמו איזה אחד עם איזשהו קריזה, עם איזה משהו.
הזוי.
והזוי, ותסתכל היום אחורה, תסתכל איך זה נראה, איזה גודל של עיר, ורק תנסה לחשוב מה היה קורה אם זה לא היה. איפה היו שמים את כל התושבים של ביתר? אז ככה שאני חושב שבאמת זה דבר ראוי, ראוי לשמו, מעבר לכל מעשה החסד. איך אומרים, אני גלס לנו ונסתרות לנו. אני מנסה לחשוב מה הביא אותך לזה, לבחור על החקלאים, אולי כפרשה שלנו, פרשת יתרו.
השבוע אלו בט"ו בשבט.
קרבו לסתוירה, והסתוירה נפלה במדבר, אולי חקלאות גם זה חקלאות במדבר, אני לא יודע. אבל לקשר חקלאות לירושלים קצת קשה. אני לא הכרתי הרבה אנשים שיכלו להעיד עליהם שהם חקלאים. אולי אפשר להגיד, אני הכרתי יהודי אחד מעניין, רב נוס נובלט.
בטח.
הכרת אותו, כן, היה אדם תימוני ומעניין. חסיד גור. והוא סיפור בפני עצמו. הוא היה גר ברוממה, שרוממה עוד לא הייתה, עוד הייתה מקום שומם. אני חושב ששם, היום זה שם מול ישיבת אור חונון. בנו שם בעניינים גבוהים. אבל בתקופה ההיא זה היה פשוט מחוץ לעיר. רק לסבר את האוזן, אני באתי ללמוד בירושלים בתש"ל, כביש בר אילן עוד לא היה. בכלל לא היה. היה קושי שביל להולכי רגל. אז תנסה רק להצליח לצאת אחורה ולהבין שנו סנובל גר ממש מחוץ לעיר. הוא היה סיפור בפני עצמו, היה לו גדר מתחת מסביב לבית, מחושמלת, שאף אחד לא יוכל לעבור. הוא היה גאון עם ראש חריף מיוחד. אני זוכר שפעם הייתה איזו שאלה קשה בישיבה לבחורים, אף אחד לא הצליח לענות תשובה, והיה בחור חיים ברזל, ירושלמי ידוע, היה בחור גאון, הוא חיכה לנוס נובלט שהיה עובר כל לילה באותו שעה עם התיק החום שלו. הוא שאל את השאלה, בהתחלה לא רוצה לענות, לומר לו, פייגה, תעזב אותי. בסוף, אחרי הרבה הפצרות, הוא ענה 32 תירוצים, שאף אחד היה דומה לשני. והיה פעם שבת אחת שהחקלאי הזה החליט ללמוד מסכת שבת בתוך השבת, והוא גמר אותו שבת את המסכת. בקיצור, כל הבית שלה פטנט והפטנטים, אבל הקטע של חקלאות היה אצלו דבר מעניין. כבר אז בזמנו, שעוד לא היו מנוסים בגידול מיוחד של ירק ללא עלים, חסר ירקות ללא תולעים, אז הוא כבר פיתח פטנט, והוא הצליח לנטוע, לזרוע בחצר שלו חסה ועוד סוגי ירק למיניהם. הוא עשה מסביב המקום שהוא שתל, הוא עשה ערוגות, והוא מילא אותם ממים, והיה איזה פטנט שהמים יהיו זורמים, לא עומדים. כך הוא הצליח לגדל את החסה בלי שום חרקים. היה חקלאי מעניין, הוא גם פיתח, הוא גם פיתח איזשהו שום, שום מיוחד, בצל עם צורה מעניינת, ממש אגרונום. ועוד חקלאי, אולי שאפשר להגיד עוד חקלאי, זה היה רמי שאלה, שהיה מומחה לאתרוגים, אתה זוכר? עכשיו, אני חושב שבזמנו לא היה מישהו שקנה אתרוג, ולא הלך לשאול את נו, אותו לשאול על האתרוג. כל מוכר ידע שאם הוא רוצה למכור, הוא צריך לתת לקונה רשות ללכת לרמי שאלה. ולרמי שאלה זה היה בחצר עץ אתרוגים, והוא גדל את העץ בכזאת מקצועיות שכל האתרוגים שהיו בעץ שלו היו מהודרים ביותר. היום שאנחנו מדברים על חקלאים, ואנחנו נצא אחרי ט"ו בשבט, כמו שאמרת שזו הסיבה שהביא אותך לזה, אני חושב שכל אחד נשאר בבית איזשהו פירות או פיצוחים מט"ו בשבט, אנחנו נצא מתכונים חקלאים לשלב ירקות ופירות, וככה גם כן לנצל את השאריות. ניתן שתי סוגי סלטים על בסיס ירק ופירות, אחד סלרי קולורבי עם פירות, סלט הגינה חגיגי, ותבשיל של עוף סיני עם מגוון ירקות, תבשיל של פרגיות עם תפוחי אדמה ואורז ופירות, וכינוח של מאפה פירות עם קרם מיוחד, קרם בורלה, שזה גם כמשהו מעניין, ובעזרת השם בהמשך
מרגיש. יופי, בהמשך עם כאן אני מתקשר לחקלאים על פי התורה, ואנחנו יוצאים לשיר ראשון, שהשיר הזה הוא יגלה נע עליי, שיר של חסדי בובוב, שרים אותו חסדי וישניץ, שיר מאוד מיוחד, וזה לזכרו ולכבודו של רב חיים לחוף חיימן. אז בואו נשמע.
למה זה חומר?
גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס. כל חי שמח להזמין את המאזינים לשבת שכולה עונג וחוויה. שבת פרשת משפטים במלון רמדה ירושלים, עם הפייטנים משה חבושה ואליהו רוזן, ובהשתתפות הגאון הרב אברהם יוסף וצוות כל חי, הרב משה בן לולו, אלעד כהן ויהודה שוקרון. הרצאות לנשים עם הרבנית שרה יוסף, סעודות עשירות, שיעורים, הרצאות ועונג שבת אמיתי עם שירת הבקשות, ובמוצש שידור חי מהמלון בהשתתפות המאזינים. לפרטים והרשמה חייגו 03-959-2000 03-959-2009.
השבוע במחסני חשמל, מחירה מיוחדת של כל מוצרי החשמל החורף, עד 40% הנחה. חורף חם, עכשיו במחסני חשמל.
הבא בתור בבקשה.
שלום, אמא אמרה לי לקנות שני לחם.
כן.
אחד חלב.
כן.
ארבעה לבן.
כן.
ואחד תרייג.
מה? מוכרים פה חבורת תרייג? אני לא מאמין, אני רץ לספר לאבא שיקנה לי גם.
עכשיו, חבורת תרייג, בחנויות ובדוכני העיתונים בארץ ובעולם.
ואם אתם רוצים לעשות מנוי, חייקו!
0722-796666
ותן חלקנו, הלימוד היומי שלך. גם אתה יכול. 5 דקות ביום של לימוד משנה, הלכה וגמרא מבוארת. ועכשיו, גם לימוד תורה וגם מתנה. עושים מנוי ומקבלים את הספרון החודשי עד הבית. וגם מקבלים 250 שקלים לקניית מוצרי חשמל, מתנת טרקלין חשמל כהלכה. כן, כן, 250 שקלים לקניית מוצרי חשמל. להצטרפות התקשרו. כוכבית 3029. ותן חלקנו, הלימוד היומי שלך.
השבוע במחסני חשמל, מחירה מיוחדת של כל מוצרי החשמל לחורף. עד 40% הנחה. חורף חם, עכשיו במחסני חשמל.
אמא, מה אוכלים היום?
היום אוכלים פיצה פון.
יש! פיצה פון, הפיצה הטעימה ביותר, בכשרות המעודרת ביותר. פיצה, מלאווח, זיווה, פלאפל, מגוון ארוחות, ספגטים וטוסטים, לצד סלט ירקות טרי, והכל באיכות הגבוהה של פיצה פון ובכשרות הרב לנדו. שירות משלוחים בבני ברק והסביבה. להזמנות 03-574-6601 03-574-6601.
הידעת? מי שהשקיע בזהב $2,360 הרוויח תוך פחות מחודש יותר $11,000. גם אתם רוצים לדעת על הנכסים החמים שיהפכו להזדמנות הבאה שלכם? חייגו עכשיו לפריים ברוקר ויהיו שותפים להצלחה. פריים ברוקר, אמינות, ליווי וביטחון. חייגו כוכבית 3886. פריים ברוקר, בית להשקעות חכמות. בסר 3 בני ברק. התקשרו עכשיו לכוכבית 3886 ויהיו שותפים להצלחה. המוקד פתוח עד 10 בלילה.
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
לפני שנכנסים לתוכנית על החקלאים ועל הרב חיים נחום פריימן, אנחנו מביאים את שירה של שולמית אייזנבך. ויהי בהיות הבוקר, שולמית אייזנבך. בשמורת הבוקר מחנה נם. אין התרגשות האם היה הכל חינם. בשלושת ימי הגבלה החלות הגיעו לסיאן. התכונה הייתה רבה, הכל נעלם מכאן. כיצד נסוגו לאחור? משה הולך להוציא את העם, ולהביאם בכוח, מה שלא בא בדרך המוח, מגיע בעוד כוח. אם תקבלו, יהיה טוב ויפה, אם חלילה תדחו, אתכם יכפה. והיו חוששים ופוחדים. הודיע להם בצורה חגיגית, כי יכפה עליהם ארכי גיגית. והיו קולות וברקים וקול שופר חזק מאוד, ויחד כל העם ויפחד עד למאוד, ואינם רוצים לצאת. קולות וברקים וענן ואשן. וכל המראה כלעת הכבשן, אדמה רועדת והר מזדעזע, שמיים נוגעים בארץ, הכל מתנועע. הפחד והיראה, הדאגה והחרדה, משתקים את הגוף והדעת נרדה. וירד השם על הר סיני, ויש בענן באשן. אנוכי השם אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ונשבעתי לאברהם כשוצאתי מהכבשן, כי אתן לבניו את התורה. והיא תהיה המדריכה והמורה. הבדלתי אתכם מכל העמים. כדי שתהיו מפורשים ומבודלים. אתן לכם שבת וכיבוד הורים. אשלם לכם ותתנהגו כמובחרים. את השם הלוקח את תראה אבותו תעבוד. והייתם לסגולה ואין עוד. וכל העם רואים את הקולות. נסוגים אחורה ופוחדים עד כלות. אל תראו, התקרבו וחיו. בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך ברכתיך, ברוך תהיה מכל העמים. שירה של שולמית אייזנבך. היא כתבה עוד שיר על דפנה שנרצחה ביישוב עתניאל, אבל אנחנו נביא את זה ב-30. ואנחנו לנושא שלנו, אנחנו מדברים על חקלאים, מדברים על אנשים שיצאו מירושלים, ואחד היוזמים הגדולים בתקופתנו היה הרב חיים נחום פריימן. אבל הראשונים שיצאו מירושלים היה הפרדס של עץ חיים. עץ חיים הייתה שיטת השנור שלה, נסו לחוץ לארץ, אבל כשגם מצא בחוץ לארץ היה קשה, אז בנו שכונה בכניסה לירושלים מול תחנה מרכזית של היום, עם חלום של הכנסות. אבל זה לא עבד. הוחלט על הקמת פרדס. 50 עננות, 100 לירות שטרלינג ערכו חשבון מיוחד שככה זה יעלה. אחרי רכישת אדמה וטיפול בעצים, יהיה רווחים שיכניסו לתלמוד תורה הרבה כסף. מחיר העץ לתורם היה $10. הפרסומת של עץ חיים הייתה גולת הארץ, עבודה עברית, תעסוקה למבוטלים. בשנת תפריש צדיק 1930 רכשה עץ חיים 48 דונם של אדמות פרדסים בפתח תקווה ובין כפר סבא לפתח תקווה. את שני העצים הראשונים נרשמו על שם מרן הרב קוק ומרן הרב זונפלד. חשבון פשוט, 50 עצים לדונם, $3 הכנסה שנותית לעץ, ואז נטו 2,400 עצים, הם אומרים להכניס לשנה $7,200. בפרוץ מלחמת העולם השנייה, היה משבר בענף הייצוא, הכל קרס, כל השדה של החקלאים קרס. במקביל, כמה שנים אחרי זה, מרכז הרב. מרכז הרב הקימה חברה, חברה להתעקרות בני ישיבות בארץ ישראל בעם, חברה של עיקרים, קבב לחודש אדר תפריש פיטט, שביעי לחודש אפריל 1929, הקימו את החברה הזאת, בעלי המנויות היו מרן הרב קוק, ישראל כהן, שלמה זל משיף, יצחק רשקס, דובר אפשטיין, יוסף ליפשיץ, ישוע רדלר פלדמן, סוחרים, מנהל בנק, מנהלים של בית-תום דיסקין, ועוד מורים, ועלה איזשהו רעיון לייסד את החברה הזאת, ולהתחיל גם לעשות כסף מסביב לעניין, ומה שצריכים, צריכים מבריחים בני תורה שהסכימו לצאת מירושלים, אין להם, הם לא מתכונים להיות משתים בקודש או ברבנות, והם לא רוצים לצאת לחוץ לאסוף כסף שנור בשביל המשפחה שלהם, אז הנה חקלאות, ויש תנאים, מה הולכים לעשות, יש החלטות על היסוד של הדבר הזה, אבל מה שחסר להם זה שני דברים, כסף בחור הישיבה, והבחירים שיצאו להתעקר, להיות עיקרים. הכסף היה כוונה בעיה הראשונה, החברה נרשמה בעון מניות של 5,000 מניות בנות לירה, ארץ ישראלית אחת כל מניה. הייתה עוד מניית נאמן, מה שהם נקרא מניית זהב, שהופקדה לעולם בידי מרן הרב קוק ויורשיו, והוא אז שימש בכהונת רב ראשי, והמניות האלו היו אמורים להנפיק אותם ולעשות מהם משהו. אבל למכור את המניות פה בארץ היה קשה. שלחו שליח שיצא לשלומי מוני ישראל, הונגריה, איטליה, צרפת ופולניה, וזה היה חכם יעקב מאיר, היה רבן נחמן מנדל חסידה. הוא צויד במכתב של חכם יעקב מאיר, ראשון לציון בארץ ישראל, ושלחו אותו כי למדינות האלו עדיין הייתה התנגדות לשיטתו של הרב קוק, ואז שלחו את מנדל חסידה עם מכתב של הרב יעקב מאיר. אבל הוא ניסה לגייס כספים, לא הלך, שם בחוץ לארץ לא הבינו הרבה את כל הרעיון הזה, והמניות נשארו יפהפיות, מסודרות, מצוירות יפה, בערך נקוב של לירה, בצלאל הסדרו את מניות יפות, אבל זה נשאר נייר. וזה, היום זה נמצא בבורסה של הספנים. אז זה היה רעיון של לצאת מירושלים, ולנסות לבנות משהו, עיקרים, פרדסים, כדי לפרנס את יהודי ירושלים. הרבה מאוד שנים אחרי זה, חולם חלום הרעיון הזה, הרב חיים נוחם פריימן. זה מתחיל במשרד בשכונת גאולה בירושלים, רחוב מלכי ישראל, מול רחוב עמוס, עולים מדרגות למעלה. משרד שמי שאני זוכר את החלטת הדרך היה משכנות ירושלים, ושם היה דפים שהוצאו מהעיתונים על דירות להשכרה, דירות למכירה. משרד תיווך בחינם. מי שחיפש דירה וחיפש דירה לקנות או לזכור, יכול להגיע לשם ולחפש דירה. אבל תוך כדי נכנסו גם אנשים בצורה פרטית לרב חיים נוחם פריימן, סיפרו לו בבכי שהם הכל טוב ויפה, אין להם אפילו כסף לזכור דירה, אין להם כסף לקנות דירה ודאי, וצריך לחשוב על משהו. והוא החליט על רעיון, ללכת לבנות עיר. הרב חיים נוחם פריימן נולד בכ"ב סיוון, תש"ט, אביו לחיים ארוכים ושנים הרב מודחה, שהוא מסכן חסידי זוויל ומנכבדיה, הוא למד בישיבתו אל יעקב בבני ברק, באותם ימים עמד שם בראשה הרב גאון רב חיים ברימזצל, הוא התבלט בשקידה שלו בתורה, היה מאוד מקובל, חביב על כל החברים שהכיר, שהיו בקרבתו. כשהוא מגיע לפרקו, הוא מתחתן עם זוגתו החשובה לאריכות ימים ושנים, ביתו של בזלמן כהן זל, משכונת שערי חסד, היא עמדה לימינו כל השנים במסירות נפש. אחרי הנישואים שלהם הוא המשיך לשבת על תורה ועל עבודה, אבל מזמן קצר, לאחר הנישואים נפטר חמיו, שהוא משאיר שבעה יתומים בבית שלא ניסו, וחיים נוחם פריימן לוקח על עצמו לחתן את כולם. באותם ימים זה היה מאוד קשה, וזה המשכנות ירושלים הזאת נתן דחיפה לכל הרעיון. הוא בדק אפשרויות שונות, ואז התברר שיש אחד בשם יוזמת הרב יוסף רוזנברג, מחליטים להקים ממש בגוש עציון, מחליטים להקים איזשהו עיר. הוא התלבש על העניין ובעידוד של אדמו"רים וגדולי הדור, הוא בא לשם וביקש שם הדבר הזה יהיה עבור הציבור החרדי. זה קרה לפני חצי יובל שנים. בתחילת הדרך אנשים רבים התנגדו ליוזמה שלו, כי באותו זמן הייתה התקופה של עמנואל של קרסה, ופחדו פתאום להיכנס איזשהו רעיון ומשהו חדש, אבל הוא התייעץ עם גדולי תורה והלך בברכתם, והביא אותם גם למקום כדי שיראו על מה מדובר. 45 אלף דולר לדירה, מתוכם 95% משכנתה בלי ריבית עם מענקים, מה שקל מאוד על ההורים שסיעו את הילדים שלהם ולמשפחות ברוכות ילדים. מנקודת המבט של ימינו אין ספק שהיה זה בגדר בשורה של ממש. אביו של רב חיים נוחם, רמות חפיים, לבדל לחיים ארוכים, מספר איך שהוא הגיע הבן שלו וסיפר לו שהוא הולך בעזרת השם להקים עיר חרדית שתפתור את בעיות הדיור בציבור החרדי. לקח אותו לסיור גם במקום הזה, ואבא שלו אומר לו, חלוי מס, בוא תעבוד אצלי בבורסה של הילומים, תעשה כסף, מה אתה הולך לחפש חלקים, הרים וכן הלאה. אבל הוא כל המרץ שלו מקים את האגודה, מצרף אליו את הרב שלו מזל מזונפלד, מסקני הבולטים של ירושלים. חברי הוועדה היו הרמושי אס, הרמוד חברי חלדר, מחסידות סלונים, לאריכות ימים ושנים, ולהבדיל בין החיים הרב ראובן ברים, מחסידות בויאן, הרב יעקב רוזמן, זצ"ל, הרב יעקב רוזמן, מחסידות טרלוי, הרבנים אבישוב, אבו מלר, ויל בוקשפן, מחסידות קרלין. בשלב האכלוס נבחר הרמושי ליבוביץ' לכהן לראש המועצה בביתר, שדאג לפיתוח צורכי העיר וסגסוג שלה. הליטאים הנציגים בוועדה היו הרב אריה הראל מישיבת קול יעקב, והרב מנחם רוטנברג משגיח בישיבת קול תורה. בקיצור, יוצאים לדרך עם חלום גדול, עם דבר שאף אחד לא חשב שיכול להיות דבר כזה, אבל מי שמגיע לעיר ביתר ורואה את מה שקרה שם, מבין שהכל בא מתוך עירת שמיים, מתוך יושר אמיתי של בן אדם. הוא ינהג להתפלל באופן קבוע בכותל המערבי בקברי צדיקים, למרות העיסוקים הרבים שלו, יעזב את הכל, הוא שעות לפני הצהריים קבע את הלימוד שלו יחד עם חברותה בישיבת מיר, גם מי שמלומד, גם בונה עיר, אוהלה של תורה ואוהלה של מצוות. עוסק ללא לאות בנושא הזה, ומצליח לגרור אחריו אנשים שבאו וקנו, וזה העיר ביתר בתפארתה. שנים רבות הוא סובל מאירוע מוחי לא מובן, 17 שנים שהוא סובל, מחלה מאוד נדירה. אני ראיתי אותו בתקופת המחלה, ניסיתי לדבר איתו, הוא כמעט ולא זיהה אותי, רק הסתכל עליי וחייך. היה כואב לי, כאב לב לראות איך שהוא נראה, אבל לזכותו יאמר שהוא בנה עיר ובנה את ביתר, וזוהי ביתר של היום. וצריך גם לציין במשך 17 שנים את רעייתו מרחות ימים ושנים שטיפלה בו במסירות נפש, שזה לא, 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 לא יאומן. אנחנו נשמע את השיר ויש אלנה, מתוך זמירות שבת, שיר שהיה מאוד אהוב עליו, המילים שכתב אותם הארי הקדוש. נשמע את השיר ויש לנו.
Yeah, yeah, yeah. כל נפשו סונו, חינו וחיזנו וחיי יריכם.
חינו, חינו וחיזנו וחיי, וחיי יריכם.
גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס. מתי בפעם האחרונה שאלתם את עצמכם מהי הרפורמה בתחבורה הציבורית? היכן הכי משתלם לרכוש רכב בליסינג, לעשות ביטוח לרכב, או מדוע סלילת הכביש בדרך הביתה טרם הושלמה? כל התשובות במעבירים הילוך, מגזין הרכב והתחבורה של כל חי, בהגשת יעקב גרודקה, יום ראשון, 18:00, כאן בכל חי.
הידעת? מי שהשקיע בזהב $2,360 הרוויח תוך פחות מחודש יותר $11,000. גם אתם רוצים לדעת על הנכסים החמים שיהפכו להזדמנות הבאה שלכם? חייגו עכשיו לפריים ברוקר ויהיו שותפים להצלחה. פריים ברוקר, אמינות, ליווי וביטחון. חייגו כוכבית 3886. פריים ברוקר, בית להשקעות חכמות. בסר 3 בני ברק. התקשרו עכשיו לכוכבית 3886 ויהיו שותפים להצלחה. המוקד פתוח עד 10 בלילה.
פריים ברוקר, בית השקעות חכמות.
שלום, כאן ספרה. כן כן, עולם הספר מתחלק לשניים, אלה שמבינים בספרים ואלה שלא. הבנתם? שואלים אותי, ספרי אור החיים, זו רשת שבאמת מבינה, מבינה בספרים.
ועכשיו ספרה מזמין אתכם לעמודון של ספרה, בכל סניפי רשת אור החיים. בעמודון של ספרה תמצאו ספרים מומלצים במבצעים משתלמים.
ספרה אמר, ספרה יודע.
השבוע במחסני חשמל, מחירה מיוחדת של כל מוצרי החשמל החורף. עד 40% הנחה. חורף חם, עכשיו במחסני חשמל.
בואו גם אתם ללמוד כיצד ניתן להקים עסק מהבית באתר המחירות הגדול בעולם, eBay. גם אתם יכולים ללמוד במכללת מתמידים, עם מומחי המסחר האלקטרוני של המגזר הדתי חרדי, ולהקים עסק שיניב לכם הכנסה תוך 5 מפגשים בלבד. שמעתם? 5 מפגשים, והעסק שלכם מתחיל לעבוד. רוצים לשמוע עוד פרטים? כוכבית 3096. מהרו, קורסים בירושלים ובתל אביב נפתחים ממש בקרוב. כוכבית 3096. מכללת מתמידים. כוכבית 3096.
נופש בלי הפסקה לנשים עם ערכים במלון קיינר קלאסיק שעל שפת הכנרת, החל מיום שני עד יום רביעי, כף בית עד כף ד' בשבט, 02-5220 ערכים.
אמא, מה אוכלים היום?
היום אוכלים פיצפון.
יש! פיצפון, הפיצה הטעימה ביותר בכשרות המעודרת ביותר. פיצה, מלאווח, זיווה, פלאפל, מגוון ארוחות, ספגטים וטוסטים לצד סלט ירקות טרי, והכל באיכות הגבוהה של פיצפון ובכשרות הרב לנדו. שירות משלוחים בבני ברק והסביבה. להזמנות 03-574-6601 03-574-6601.
חדשות ערוץ 10 בדקו וקבעו בשירביט מענה טלפוני אנושי בתוך 30 שניות בלבד, כוכבית 2003, גם חוסכים זמן וגם חוסכים עד 30% בביטוח הרכב.
כוכבית 2003, שירביט.
כל חי שמח להזמין את המאזינים לשבת שכולה עונג וחוויה. שבת פרשת משפטים במלון רמדה ירושלים עם הפייטנים משה חבושה ואליהו אוזן, ובהשתתפות הגאון הרב אברהם יוסף וצוות כל חי, הרב משה בן לולו, אלעד כהן ויהודה שוקרון. הרצאות לנשים עם הרבנית שרה יוסף, סעודות עשירות, שיעורים, הרצאות ועונג שבת אמיתי עם שירת הבקשות, ובמוצש שידור חי מהמלון בהשתתפות המאזינים. לפרטים והרשמה חייגו 03-959-2020 9 03-959-2009.
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
כשאנחנו מדברים על הרב חיים נחמן פריימן, ידידי וחברי שעשה רבות, לבוא ברחוב מלכי ישראל, להיכנס למשרד קומה שנייה, משרדון קטן שמשם התנהלה כל מערכת העצבים הגדולה הזאת של הקמת העיר ביתר. היום כשמדברים על קבלנים ואלה שעוסקים בהקמת שלושה ארבעה בניינים, תעברו תראו איזה משרדי פהר יש להם, עם שטיחים ועם מרות ועם עסק שלם. ממשרדון קטן, יחד עם עוד כמה חברים, עם החלום הגדול, הוא בונה את העיר ביתר. שלום לבנו הרב יצחק פריימן.
שלום וברכה.
אבא, אנחנו רוצים לדבר על אבא שלך, ואומנם שנה מפטירתו, אבל אנחנו כבר הרבה זמן שלא ראינו אותו ולא שמענו אותו. בוא תספר לנו איך חיים בצל אבא כזה שעשה כל כך הרבה.
כמו שאמרת, יש פרק א' ופרק ב', 17 שנים שהוא היה חולה, ואחרי הפטירה באמת אנחנו חוזרים לפרק א', למעשים המפוארים שלו. דבר ראשון, לפני שהקמת ביתר, הייתי רוצה לגעת על על האיש עצמו. הוא תמיד היה עניין אותו חסד, 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 תמיד לעזור לשני, תמיד לעשות בשביל השני. חוץ מזה שהוא היה אדם שקדיש כל רגע ורגע בלימוד תורה, בהלוך חברוסי קבועה, בישיבת מירז לפני הצהריים, היה עוזב את הכל, כמו שהדגשת, משרד קטן, אבל מרכז העצבים, אבל לפני הצהריים הוא הלך לחבוס, קבוע בישיבת מיר, ולמד. היה הולך קבוע לקויס, הלך קבוע לקברי צדיקים. תמיד עניין אותו הרוחניות. אנשים הסתכלו עליו לפעמים, חשבו שזה איש עסקים. הוא לא בא בכלל מהתחום הזה של איש עסקים. הוא בא מהתחום של חסד ותוירה ושמיים. בזה הוא היה, זה משהו, זה היה המהות שלו. בכל מקום הוא היה בהתנדבות. אם זה שהיינו גרים באבן האזל בזרוס תוירה, לידכם, אז הוא היה שם בוועד של השכונה, שהקימו את אגודת יצרה. הוא היה, הייתם שותפים לזה גם. הוא היה,
החלונות של הבית שלכם לצד שני של עזרת תורה היה החלונות של הבית של הרב אורי לפינסקי.
אני זוכר בתור ילד איך שהוא היה הולך, הוא לא היה להם מקום מסודר, הוא היה סוחב איתו את הכיסאות גלגלים לאנשים, זה תמיד חסד חסד. גם שהוא עבר לרמות, הוא התנדב שם והיה שם, בסוף הוא נבחר ליושב ראש ועד רמות. בכל מקום, איפה שהוא יכל להיות, תמיד זה היה עניין של חסד ולעזור לשני, זה מה שעמד לו בראש ובראשונה. הנקודה העיקרית שמעבר לזה שבעקבות זה הוא פתח את משכנות ירושלים ואחר כך בנו ברמות כמה מאוד דירות במחירים זולים, ואחר כך
בביתר. ברמות זה
צ'כנוב. בצ'כנוב זה הראשון, אחר כך ברמות ד' ברחוב מינס, ומירסקי שם גם כמה מאוד דירות, זה היה הפרויקט הראשון של משרד השיכון, שבאמת בנו דירות במחירים מאוד 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 זולים. הכל בער לו בעקבות הסיפור שהוא היה המחות שלו, והיה רב שלום זלמן כהן משאר הכסת. אחרי שהוא התחתן, שנה אחרי שהוא התחתן, באופן פתאומי מדום לב הוא נפטר. ואז הוא היה חתן יחיד, והיה שבע יתומים בבית, והאלמנה הייתה שבורה ורצוצה. זה היה משהו מאוד מאוד, סיפור מאוד מאוד קשה. סיפר באשיב דוד שלי גיסו רב ישראל גואלמן, הרב של שערי תבונה ברמות, הוא סיפר שבאותו רגע שהוא ראה את האלמנה, הוא ניגש אליה ואמר לה, אני לוקח על עצמי לחתן את שבע היתומים. אני לוקח על עצמי. זה היה הבטחה, והוא עמד בהבטחה הזאת, אבל מאז זה בער לו מאוד מאוד כל הנושא הזה של הדירות, ואז הוא הקים את משכנות ירושלים, והיה שם תיווך ללא תשלום. זו פעם ראשונה שעשו תיווך ללא תשלום. אנשים באו, לקחו דירות מהמאגר שהם קיבלו והשתמשו בזה. זה ממש הציל לאנשים.
הוא יעשה גם אוטובוס שנוסע לביתר, דירות מגיעו לביתר.
נכון, זה היה בשלב הרבה יותר מאוחר. זאת אומרת, המשכנות ירושלים קודם מכרה את הדירות ברמות ד', ושם באמת אנשים קנו, זה היה בירושלים, אבל המחירים היו שם מאוד 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 זולים. היה שם, סיפר לי יהודי מוכר, אני לא רוצה להזכיר את השם שלו, כי אולי לא לרשותו, אבל הוא נכנס בשיב, הוא אמר, אבא שלכם הציל אותי. עכשיו, לא היה בעיה למכור שם את הדירות, זה היה כמה עוד דירות במחירים זולים, וכולם רצו לקנות, אבל אבא שלי זיהה את האנשים החלשים, שאחרת יישארו בלי דירות, והוא ממש לחץ אותם שיקנו דירות, שקפצו למים. אז הוא סיפר שהוא פחד לקנות דירה, אז אבא שלי, הוא אומר, בבוקר דפק אצלו בדלת, בבית שלו, ואמר לו, אתה בא איתי עכשיו לעשות חוזה. הוא אמר לו, אני מפחד, הוא אמר, אני אעזור לך, אני אהיה מאחוריך, תבוא עכשיו לחתום איתי חוזה. והוא לקח אותו וחתם חוזה, והוא אומר, בזכותו יש לי דירה. זה היה הסגנון של של הבן אדם. בשלב מאוחר יותר, קם ביתר, כמו שאתה יודע, וביתר זה, כמו, אני מדבר מהזווית שלי, מהזווית שלנו, שבתור בחורים צעירים. באותה תקופה, אם אתה זוכר את התקופה הזאת, לא את ירושלים ובני ברק, אנשים לא פחדו, במיוחד אחרי ימנואל, זה לא היה פשוט כל הדבר.
זה בתקופה שימנואל קרסה.
כן, זה לא היה פשוט כל הדבר הזה. ואבא שלי פשוט, בגלל שבער לו הנושא הזה של העזרה בחיתון הילדים, אז הוא הבין שזה הפתרון היום של הציבור החרדי, ואין ברירה. כמובן שהוא הלך להתייעץ עם גדול הדור, עם הרבנים, הדבורים, הכל, אבל לא היה ברירה, והחליטו. התקופה הראשונה של הקמת ביתר הייתה מאוד 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 קשה. גם לנו בתור ילדים, אנשים לפעמים לא יודעים, היה נגדו מודעות ופשקיבילים, ויצאו נגדו בצורה מאוד חזקה, שהוא לוקח את החרדים ועוד פעם עושה עמנואל מספר 2, והיה שם ממש בלגן רציני. אני אמרתי לו אישית, אמרתי לו פעם, אני מתבייש לצאת לרחוב. אמרתי לו, כולם תוקפים אותנו גם. תוקפים אותך, אני רואה את השם שלך, כולם מדברים נגדך. אז איך אתה, למה אתה עושה את זה? אז הוא אמר לי, אנשים, אמי ששלם, נכסים כל יום במשרד שלי, במשכנות ירושלים, בקשים לסגור את הדלת בחדר שלי, ופשוט מתחיל לפקוד כמו ילדים קטנים. הם אומרים שלא מסוגלים לעמוד בהוצאות של החיתון ילדים. הוא אומר, אני לא יכול לעמוד בדבר הזה, אין לי ברירה, אני חייב לעשות את זה.
היו גם גדולי תורה שנתבחו בו ונסו. אני נסעתי באוטובוס מגאולה עם הגאון רבי חזיס לברוידר, מראשי ישיבת חברון אז. הוא נסע, הוא רצה לראות את המקום, זה היה חול המועד סוכות. הגענו למקום וליבוביץ' היה כבר הסתובב שם, ואמר, מוישה אס, קראו לו?
כן,
אז
כן.
אז עוד אחד מהאנשי המשרד, הם היו בהלם שהוא צריך לברוידר, יורד פתאום האוטובוס. הוא פשוט בא לראות.
הוא לא רצה... הוא קנה דירה אחר כך.
הוא קנה דירה, נכון, באמת.
הוא ורבינים זילבר, ואדמו אומר, לא, דרך אגב, אם אתה מזכיר לי את הדבר על גדולי תורה, אז למשל, בשיבה ישב הרב אפרתי יחד עם ראש העיר ביתר, הרב מאיר רובינשטיין. הם ישבו אחד ליד השני, ואז מאיר רובינשטיין התחיל לדבר על כל הנושא של ביתר, אז הוא סיפר שהם תמכו בו, אבל אצבע בית של הרב ליאור שיבה, אבל הוא אומר, הסתכלנו עליו כמו חולם באוקיץ, חלום בתוך חלום, כך הוא אמר. אבל עובדה שהיה לו סייעת איזה שמי, הוא אמר, והוא הצליח למעלה מדרך המשוער.
אם מדברים על גדולי תורה, זה אדמו"ר מערלוי, גם כן הייתה לך איתו ביחד בפגישה עם אדמו"ר מערלוי.
אני, היה לי סיפור מאוד מעניין, אני לא יודע למה הוא לקח אותי, אבל פעם אחת הוא לקח אותי לפגישה עם אדמו"ר מערלוי, אדמו"ר מערלוי היה מאוד 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 קרוב לאבא שלי בהקמת ביתר, ואדמו"ר מערלוי סיפר לאבא שלי, הייתי עד לזה, הוא אמר לו שהרב מביאן, אדמו"ר מביאן, הגיע אליו, הוא אמר לו שמדברים על לשלוח את הביאנות לביתר, אבל הוא שואל לגבי הביטחון. אז הרב מרלוי אמר לאבא שלי, אמרתי לו שאת הביטחון אני לוקח על האחריות שלי, והביאן רב הסכים. כך הוא אמר. זה היה מאוד מעניין.
עכשיו אני אספר לך מאחורי הסיפור הזה, שאתה שואל, אתה לא יודע למה אבא שלך לקח אותך, אז אני אספר לך את הסיפור מאחורי העניין. דיברת מקודם על פשקבילים, אני בדיוק ישבתי במערכת עיתון, אז קראו לזה ערב שבת, וכתבתי כתבה, והוא בא לראות את הכתבה, ואז הוא סיפר לי מדברים על הילדים שלו, ועושים פשקבילים נגד הילדים שלו. מה עושים? אמרת לו, נמדי נקינדר, קח אותם לרבס. שהרבס ישמעו מה יש להם להגיד עליך, ואז הכל יהיה בסדר.
פעם ראשונה שומע את זה.
וזה היה הרעיון שלקח את הילדים, לקח לרבס, לא רק אותך, כנראה עוד אנשים מבני הבית, לרבס.
יפה, אני באמת התפלאתי מה פתאום הוא לקח אותי לפגישה הזאת. אבל אתה יודע שהביאן הרבה, שליטה, שהוא הגיע לנחם אצלנו בשיבה, אז הוא אמר, הרגשתי צורך לבוא, כאבא שלכם יש לו זכות של עזרה לחתן ילדים לאלפי משפחות. נו, זו זכות לא פשוטה. זה מפחיד לחשוב על הדבר הזה. דרך אגב, ביתר זה היה פרויקט שבעקבות זה באו כל הפרויקטים. כולם פחדו לצאת מירושלים ובני ברק. זה היה הרב אורדנטליך בשיבה שהוא הגיע, אז הוא אמר, הוא ביקש ללך לנחם גם את אמא שלי, והוא אמר לה, תדעי לך שמעטים אנשים שבאים לשמיים עם זכויות כמו שלו, יש לו זכות של הקמת העיר ביתר, וכל הפרא והחסד שייך לו בביתר, ואם לא הוא, לא היה כלום. זה המילים שלו.
גם על החסד שלו דיבר גאון רבו שווייס, שהוא רב בשכונה אצלכם.
כן, רבו שווייס, זה היה מעניין, שהוא הגיע לנחם, אז הדבר שהוא התחיל, הוא אמר שהוא היה צדיק ניסטר. הוא אמר, אני הכרתי אותו בשכונה כל השנים, והוא אמר, אני עשיתי איתו הרבה מעשי חסד, דרכו, ותמיד בתנאי אחד, שאני לא אספר מי עשה, מי נתן, מי כל הדברים, שתמיד יישאר בסוד, והוא גם לא רצה לספר, בניגוד לסיפורים אחרים שהתפרסמו, הוא לא רצה לספר בשום אופן את מה הוא עשה איתו, אבל ככה הוא סיפר, למשל הבעל מקולת ברמות, סיפר שהוא היה מגיע אליו כל הזמן, והיה שואל מי החייבים הגדולים שאתה עומד לסגור להם את החשבון שלא מסוגלים לעמוד בתשלום, הוא היה משלם להם את החוב, בתנאי שלא יספרו לאנשים מי שילם את זה. רק אחרי הפטירה, 17 שנה, הוא חיכה לבוא לספר את זה. הבעל מקולת בביתר, שסיפרתי לו את זה, הוא אומר לי, אתה מדבר על רמות? לי הוא עשה את זה בביתר, אז אני לא יודע עוד כמה מקולות כאלה היה.
כן, וואה. עכשיו התברר אחרי איזשהו חלש, לא נשאר בכלל, לא נשאר לו כספים בכלל מה שהוא הרוויח.
כן, זה הרבה אנשים בתקופה שהוא הקים את ביתר, אנשים חשבו שהוא בא בתור מתווך, יש עסקים, והוא בא לעשות כסף, המטרה שלו לא הייתה כזאת, בגלל שהמטרה שלו לא הייתה כזאת, אז בכלל הראייה שלו הייתה אחרת. הרי אנשים אומרים לי כל הזמן, הוא עשה לנו הנחות, הנחות, הנחות. הוא יכול לעשות הנחות. אתה מכיר חברות בנייה, כמו אשדר, כמו אשטרום, אתה יכול לעשות הנחה שם? אתה לא יכול לעשות הנחה. הדבר היחיד שהתברר לנו שהוא עשה, שהוא בא לחברה, הוא אמר, מה שמגיע לי ממכם, ת, תורידו לבן אדם הזה. זה הסוג ההנחות שהוא עשה. אני זוכר שפעם אחת הלכתי איתו פה בביתר, הרי אתה מכיר את חוב רבי עקיבא ולזר המודעי, בנו שורה ארוכה מאוד של חנויות, והם קצת נלחצו שהם בנו יותר מדי הרבה חנויות, והמנהלים של השדר, הם אמרו לו, תגיד לי, אולי אתה רוצה לקנות פה את החנויות, נושא לך מחיר אפסי, תתניח חלק גדול מהחנויות. הוא אמר להם, לא. זה לא עניין אותו, זה פשוט, זה מדהים, אבל זה לא עניין אותו. אני אספר לך סיפור עוד יותר גדול מזה. בשיבה היה בן אדם שהגיע, הוא ישב מולנו, והוא סיפר לנו, הוא אמר, רגע, אפילו שהלוויה הייתה בערב שבס, הוא אמר, שעתיים לפני שבס, כל המשפחה שלי, הגענו ללוויה. למה? כי אבא שלך, היא ממש הציל אותנו. הוא סיפר שאבא שלו נפטר בפתאומיות, והיה לו אחות קלה, והם לא הצליחו לעמוד בהתחייבות שהתחייבו, והם באו לאבא שלי, ואבא שלי מכר להם דירה במחיר מצחיק, פשוט במחיר מצחיק, והוא הציל אותנו. אחרי בלילה, שאלתי את אמא שלי, מי יודעת מהסיפור הזה? אז היא אמרה לי, אני יודעת, היא אומרת, היה דירה שהוא קנה בשבילנו, בשביל הילדים, בתחילת ביתר, במחיר אפסי, ושבא אליו הסיפור הזה, הוא אמר לה, הוא לא יכול לעמוד מול המשפחה הזאת, מול הצער שלהם, הוא רוצה להביא להם במחיר שהוא קנה את הדירה הזאת. היא הסתכלה עליו, כאילו, מה קרה לך? זה דירה של הילדים, אבל הוא ראתה איכשהו נחוש וכשזה, אז היא אמרה לו, בסדר, והסכימה, זה גם זכות גדולה של אמא שלי, והוא נתן להם את הדירה. זה הסיפור. ההסתכלות שלו, הדרך שלו, בכלל זה היה כיוון אחר, אתה מבין? זה לא...
אתה מדבר על זה, תכף עוד דוגמה אחת. סיפרתי לאחד מהבנים של הרב עובדיה יוסף, שאלתי מה התוכנית השבוע, וסיפרתי שאני הולך לדבר עליו. אז אני חייב לספר לך סיפור. באיזשהו פעם אחת אבא שלי ביקש לקרוא לו. והוא קרא לרב חיים נוח ופריימן, עץ הרב עובדיה יוסף, הרב עובדיה דיבר איתו על איזושהי משפחה שעם הרבה ילדים צריכים להוציא אותם משכונת בית ישראל וצריכים לגור במקום אחר, אתה בונה עיר, תעזור להם, שלם דירה שם בביתר. אז הוא אמר לו, מה זה תעזור להם, זה הכל כסף. הוא אומר, אני יש לי יצא בשלכם, אתה עושה חנויות שם, תן להם חנות אחת, הם יקרו שם, ומהכסף שיכנס מהחנות הם ישלמו לך את הדירה. וככה הוא סכם. אני יודע בבי המשפחה מדוברת, סיפר לי את זה הבן של הרב עובדיה יוסף, הוא נתן להם דירה, נתן להם חנות, הם מכרו בדירה ומהכסף הם שילמו את הדירה.
וואו.
לא יאמן, כן.
אתה יודע שגם בתקופות הכי קשות שלו שהתקיפו אותו, מעולם לא, הוא לא דיבר נגד אף אחד, ולא רק זה, גם לא נתן לנו לדבר נגד מישהו. מעולם לא, זה היה משהו מעניין, זה היה אצלו ממש, הוא לא נתן לדבר נגד אף אחד, וזה לא דבר פשוט, אתה יודע, זה בוער הדברים האלה, אבל הוא לא, אנחנו בתור ילדים, כמו שציינת בתחילת השיחה, הוא היה עושה אוטובוסים שאנשים יראו בכל המועד את הזה. בשביל האנשים זה היה טיול, אתה יודע, היה גם, הוא עשה בביתר מתנפחים ופעילויות לילדים. אנשים זה היה להם טיולים. אנחנו, בתור כל השנים האלה של הקמת ביתר, אנחנו הסתובבנו וחילקנו באוטובוסים את החוברות שהוא הוציא על ביתר, וגם בביתר חילקנו את זה. במידה מסוימת, אנשים לא יודעים כמה שהוא הקריב את החיים שלו ושל המשפחה שלו בשביל הנושא הזה של להציל אלפי משפחות, שיהיה להם איך לחתן את הילדים ולעזור להם. זה דבר מאוד גדול בחיים שלו, שהוא פשוט מסר את עצמו בשביל הכלל. באמת רבי מיכל זילבר אמר, הוא אמר אני בשיבה, הוא אמר כולו איזך. רק הוא אמרתי, כנראה, הוא אומר, ייתכן והוא סבל בשביל הכלל, הוא מסר את עצמו בשביל הכלל וסבל בשביל הכלל.
אז כשנרדום הסבל 17 שנה, פתאום באיזשהו בוקר אחד, הבן אדם מקבל אירוע מוחי, נדמה שזה היה תוך כדי שהוא היה בבנק, הוא קיבל איזשהו אירוע מוחי, ואז הכל נתקע, ומי שנשאר לעזור לו זה האמא שלך.
והיה סוג של, הרופאים למעשה, יש דברים שהם גם לא יודעים. זה סוג של ניוון מוחי מאוד קשה, שיכול להיות שזה בא מאירוע, אנחנו לא יודעים בדיוק את הסיבה. אבל אם אתה מדבר על אמא שלי, המסרות נפש, אמא שלי מסרה את עצמו, אני לא חושב שיש הרבה בכלל שהיו, אני לא יכול לפרט כל הפרטים, אבל אני לא חושב שיש הרבה שהיו מסרים את עצמם כמו שהיא מסרה את עצמה בשבילו. 17 שנה זה מאוד קל להגיד את זה ברגע אחד, אבל עברנו תקופות מאוד 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 לא פשוטות, וממש היא מסרה את עצמה בשבילו, גם מדרבנה אותנו ואנחנו בעקבותיה, ממש זה לא יאומן המסירות נפש זאת אומרת, משהו מצחה את עצמה בשבילו.
טוב, בכל אופן, היא ירידת שערי חסד. היא ממש מה שקרה משפחות הוותיקות הירושלמיות.
כן, כן.
אז עברה שנה, ומי שיורד לעיר ביתר, ואני לא יודע כמה אנשים יודעים או כמה אנשים זוכרים שהאיש הזה הקים את העיר הזאת, את הישיבות שיש שם, את התלמודי תורה, את כל מה שיש שם, כל התורה שיש שם ביתר, והעזרה לאנשים שלא להם שום עזרה בלצאת משכונות ירושלים. זה היה האיש. תודה רבה לך.
תודה רבה,
ושמח. שישמע בשורה טובה, כל טוב.
בואו
נשמע קטע של דברי תורה שכותבת רעייתו האלמנה, והיא כותבת מדי שבוע, היא כותבת חידושים על פרשת השבוע, הכל לזכרו של בעלה הרב חיים נוחם. אז על פרשת יתרו כותבת רבנית פריימן, בפרשת יתרו מסופר על יתרו חותן משה ופגישתם במדבר. כששמע יתרו על הניסים הנפלאות שעשה השם לישראל במצרים במדבר, קיבל לב את האמונה בלוקי ישראל. ויאמר אל משה, אני חותנך יתרו בא אליך. יתרו בא למדבר כדי לפגוש את משה. לשם מה הזכיר יתרו למשה שהוא חותנו? ניתן לבאר זאת על פי משלוש של בעל חובת הלבבות. מעשה בחסיד ירא שמיים שבא לחנות לקנות דבר מה. כשראה מוכר את החסיד אמר לו, אמכור לך בזול את מבוקשך, כיוון שאתה ירא שמיים. ענה לו חסיד, באתי לקנות בכסף ולא ביראת שמיים. כך עשה גם יתרו. הוא בא אל עם ישראל וידע שיכבדו אותו בזכות היותו יראי שמיים וגר שמצווה לקרבו. לכן אמר למשה, אני חותנך יתרו, אני בא אליך בתור חותן. אל תכבדו אותי בזכות היותי גר ויראי שמיים, אלא כבדו אותי בזכות היותי חותן משה, מהבן איש חי. ויצא משה לקראת חותנו, כבוד גדול נתכבד יתרו באותה שעה. רש"י אומר שכל עם ישראל יצאו לקבל את בני יתרו שבא למדבר, ונשאלת השאלה מדוע זכה יתרו לכבוד כה גדול, ולשם היה צורך בפרסום בואו של יתרו. כשעם ישראל עמדו לפני קבלת התורה, השם עבר בין האומות ושאל כל אומה, את רוצו לקבל את התורה? כל האומות השיבו, איננו יכולים לקבל את התורה, רק עם ישראל רצה לקבל את התורה. אך היה חשש שכאשר ישמעו עם ישראל שכל האומות אינה מסוגלות לקבלה, יחשבו גם הם שהתורה בלתי אפשרית לקיום חז וחלילה ומקומה הוא רק בשמיים. אך אז הגיע יתרו, גר צדק, הראשון, ורצה לקבל עליו עוד תורה ולהתגייר. עם ישראל אמרו זה לזה, הנה אדם אשר אינו מחויב בקיום התורה ומצוות, בא לקבלן ברצונו החופשי. ודבר זה גרם חיזוק גדול לכל עם ישראל לקבל את התורה בלי חשש. לכן בואו של יתרו עורר רושם רב, ולכבודו גם ולכבדו וגם למען הפרסום הדבר יצאו כל עם ישראל לקראת יתרו. וייחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם לישראל אשר הצילו מיד מצרים. ויאמר יתרו ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים. משה סיפר ליתרו מה קרה לעם ישראל על הים ומלחמת עמלק. האם אין כפילות בפסוקים בכך שמוזכרת שוב הצלת היהודים מיד מצרים? אין כן כפילות, הפסוק השני שונה מן הראשון בכך שזוהי ברכה שברך יתרו על הנס, ומדוע ברך יתרו? בגמרא כתוב שאדם יכול לברך את ברכת הגומל על טובתו של חברו. הכיצד? זאת משום שברכת הגומל היא ברכת שבח. למרות שהמברך לא יתחייב בברכה, מותר לו לברך על נס שקרה לחברו, אם הוא באמת שמח בליבו על שמחת חברו. ויחד יתרו, יתרו שמח בכל ליבו על הצלתם של בני ישראל מיד מצרים. לכן ברך יתרו את הברכה על הנס בשם ובמלכות. ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים. ויאמר יתרו ברוך השם אשר הציל אתכם. מכאן למדו חז"ל שחייבים לברך על הנס, ולא רק על הנס אחד, אלא כי כל נס ונס שנשא עמו חייב אדם לברך. מעשה במר ברבינה, שהיה מלך בבקעות הערבות, שזה מקום מדבר יבש, לאחר כברת דרך שעשה, אסדו המים שעמימו ונתקע בצמאון גדול, והגיע לכדי סכנת נפשות, ולא יודע היה שלא למצאו לו מים, אלא השמש עוד כיפחה על ראשו, עד שכמעט כיפח את חייו. והנה נס התרחש, לפתע צץ ופרץ לפניו מעיין מים זקים, ושתה ותכין נפשו. והיה בכל עת שעבר באותו מקום, היה מברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה. לאחר זמן, בעודו מהלך בשוק, החל לרדוף אחריו גמל פרה, שבנשיכות שלו היה הורג בן אדם, וביקש לנושכו. והנה שוב נסע לומר ברבינה, נס והחומה שהקיפה את הבית, שעמד בסמוך לו, התמוטטה לפתע, מכיוון שכך הצליח להיכנס לתוך אותו בית ולסתתר בו, וכך ניצל מפגיעתו הרעה של הגמל. מאז היה אמר ברבין המודל השם יתברך, גם על הנס של המים וגם על הנס של הגמל. וכשהיה מגיע למקום בו נסענו אחד הנסים, הם ברך על שניהם כאחד, ברוך שעשה לי נס בערבות ובגמל. אנחנו נשמע שיר של היה אהוב על חיים נוחם פריימן, שיר ניגון של רמחלה. רמחלה מזלצ'וב, שהיה אחד ממסדרי הניגונים לפני הבעל שם טוב. הניגון שלו נקרא ניגון בשם מתוארות רחמים רבים. היות הבעל שם טוב קודם הסתלקותו ביקש שינגן לפניו ניגון, את הניגון הזה, לאחר שניגן אותו אמר הבעל שם טוב, אני מבטיח אני לדורותיכם, שמתי איך אנו מי שינגן את הניגון לתוארות רחמים רבים, אז בכל אחד שרק יהיה אני אשמע. ישנם מלאכים שמביאים ידיעות ובשורות לנשמות, אני גם מנגן ורואה רחמים רבים על בעלי תשובה, תשובה שמנגנים. ומסופר על אדמור הצמח צדק, שהיה הניגון הזה, הוא פועל הרבה ישועות. המערש מחבד אמר לבן שלו שהניגון הזה הוא מיוחד. בחסידות סביל מנגנים אותו במקום באירועים מיוחדים, מתחת לחופה ובעוד אירועים. אז בואו נשמע את ניגונו של מיכל מזלצ'וב.